אני רואה גם שכיף לראות פה גם תלמידים וגם בוגרים שלנו שותפים פה בלמידה. אולי עוד מי שעוד לא השתיק את המיקרופון צריך להשתיק. יופי, יישר כוח גדול לכולם. באמת גרסה מודרנית של קובעי התורה בבתים. אולי מה שחז"ל אמרו, ועד לחכמים. אז לא אני, אבל הדוברים לפניי והדוברים אחריי וכל השותפים הרבים פה לסוג של גרסה מעודכנת. יהי ביתך בית ועד לחכמים. מתי יוצא לנו לכנוס לבית שלנו, לסלון שלנו, לחדר הפרטי שלנו, כל כך הרבה התוועדות של חכמים? אז הנה, כינוס באופן המותר של התוועדות. אנחנו השנה מגיעים לליל הסדר שהוא שונה מליל הסדר בכל שנה ושנה. יש איזה ביטוי ככה שרווח ושגור בפי רבים של ליל הסגר, ככה מנסים לתאר את המציאות, והרבה הודעות מסתובבות במדיה, מדריכים לאורך הסדר המתחיל, או לעקר את הבית של הראשונה צריכה להתמודד עם העריכה של ליל הסדר כהלכתו. האווירה הכללית היא מאוד מובנת סביב כל מה שקורה סביבנו, היא קצת מצוקה, היא קצת פחד, וזה מאוד מאוד מובן, זה מאוד מובן, אנחנו נקלענו למצב הזה שלא לא מרצון. ובוודאי קבוצת גיל שאולי הכי בצרה פה סביב כל העניין, זה הקבוצת גיל של ההורים, של הסבים, שגם יישארו לבד בליל הסדר הזה, ואיננו נשואות אליהם, ואנחנו חושבים עליהם, וגם מעלים כל מיני פתרונות והצעות, איך בכל זאת אפשר את אותם אנשים שישארו לבד בסדר, לדאוג גם להם. איפה באמת חג החירות כשכולנו בסגר? אז קודם כל, היו תקופות אפלות בהיסטוריה שלנו, שעם ישראל ישב במקומות חשוכים ואפלים, וחגג את ליל הסדר. אבל האם יש גם נקודת אור? האם יכולה לצאת מליל הסדר כזה דליל? אני בכוונה משתמש במילה דליל, וידל ישראל. האם יכולה לצאת מכאן בשורת גאולה? אני רוצה בזמן שיש לי להראות שיש תקדים. תקופה שעם ישראל היה בסגר, בקושי היה מותר לצאת לסופר, וגם אם כן היה צריך להתחבא, נאספו לכל היותר 10 אנשים, על פי ההנחיות, אבל ליל הסדר של אדם אחד פרטי, של משפחה אחת קטנה, הוא חולל מהפכה והביא בשורת גאולה, גאולה שהם מזכירים אותה אחר כך לדורות. כששמואל הרמתי יזכיר גאולות שעם ישראל גאל, עכשיו אתם כבר מבנים שאני מדבר על לפני שמואל הנביא, הוא יזכיר את הגאולה הזאת. דוד המלך במזמור פי ג' שמזמור שכולו תפילה להצלה גדולה, הוא יזכיר את הגאולה הזאת, שיתמו לדיבר כעורב יחזב, חזב לך וסלמונה כל נסיכמו. ישעיהו הנביא, שהוא יעסוק בכינון מלכות בית דוד, הוא יעסוק
בכינון...
מישהו פה אני חושב צריך להניח את המיקרופון.
טוב, אז עכשיו לא בעבודה, אז אני לא בעבודה.
יש לך הרב חדרי, הרב חדרי המיקרופון אצלך פתוח? הנה, יישר כוח. גם ישעיהו הנביא, כשהוא יעסוק בכינון מלכות בית דוד, הוא יכריז כי את עול סובלו ואת מטה שכמו, שבט הנוגס בו, החיתות הכיום מדיין, הוא ידבר על אותו ליל הסדר פרטי של אדם שהוציא גאולה שלמה לכל העם. מי שעוד לא הבין, אני מתכוון לשופט הגדול מכל השופטים, אני מתכוון בנפח הכתוב, שופט שהביא לכמעט מלוכה, היחיד בספר שופטים, שופט שיש לו בן ממשיך, שופט שהרב טייכטל, בהם הבנים שמחה, עושה גזירה שווה בינו לבין הציונות, והוא אומר שכמו שהציונות מובלת על ידי חילונים וראויה להעניק, זה בדיוק כמו אותו שופט שהתחיל ממקום מאוד מאוד נמוך, אבל היה ראוי להעניק את כל העם. שופט שלומדים עליו עד היום הכי הרבה, בבעד אחד, שמסמן את היכולת של הובלה והנהגה, ממני תראו וכן תעשו. טוב, כולם כבר הבינו על מי אני מדבר, אני מדבר על השופט גדעון בן יואש. והשופט גדעון בן יואש, לצערי, שיעור מלא עליו, אנחנו לא נספיק במסגרת הזאת, אבל נקודה קטנה שקשורה לפסח, אנחנו ננסה להעיר. אז מי שיש לפניו ספר שופטים יכול לקרוא, מי שלא יקשיב, אנחנו כמובן לא לקראת הכל, רק את תחילת הסיפור של גדעון. אנחנו בספר שופטים בפרק ו', בפסוק א', ויעשו בני ישראל הרע בעיני אדוני, ויתנם אדוני ביד מדיין, 7 שנים. בתאוז יד מדיין על ישראל בפני מדיין, עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בערים ואת המערות ואת המצודות, והיה עם זרה ישראל ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו, ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה, ולא ישאירו מחיה בישראל בשה ושור וחמור. יש פה בלגן מעזה, יש פה מנהרות, ואנחנו מתמגנים, כל מיני דברים שאולי קצת מזכירים לנו מציאות אחרת. כי הם ומקניהם יעלו ואהוליהם ובאו כדי הרבה לרוב, ולהם ולגמליהם אני אספר, ויבואו בארץ לשחתה, וידע לישראל מאוד בפני מדיין, ויזכו בני ישראל אל אדוני. המצב הוא קשה מאוד. ופתאום מגיע נביא. ויהי כי זעקו בני ישראל אל אדוני על אודות מדיין, וישלח אדוני איש נביא אל בני ישראל, ויאמר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, והוציא אתכם מבית עבדים, ואציל אתכם מיד מצרים, ומיד כל ארציכם, ואגרש אותם מפניכם, ואתנה לכם את ארצם, ואומרה לכם, אני אדוני אלוהיכם, לא תראו את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי. לא שמעתם בקולי, ומה? מה המלאך בא להגיד? בא להגיד, אמרתי לכם, אין פה שום בשורה, שום אמירה. הפרשייה נשארת פתוחה. מי שלפניו תנ"ך רואה את זה. ואז נכנס לתמונה השופט החמישי, גדעון בן יואש. אנחנו בפסוק י' א'. ויבוא מלאך אדוני וישב תחת האלה אשר באופרה, אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. טוב, חיטים לא חובטים בגת כידוע, חיטים חובטים בגורן. נמשיך. וירא אליו מלאך אדוני ויאמר אליו, אדוני עמך גיבור החיל. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, ויש אדוני עמנו, ולמה מצעדנו כל זאת? ויאכל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים העלנו אדוני, ועתה נתשנו אדוני ויתננו בכף מדיין. טוב, המצב לא פשוט, אבל ככה מדברים למלאך. ויפן אליו אדוני ויאמר, לך בכוחך זה והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. המלאך דווקא נהנה מהתושייה הזאת של גדעון. ויאמר אליו, בי אדוני, במה הושיע את ישראל, הנה על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. לדעת שעל פי, נשמע לנו גדול, אבל על פי זה לאלופיהם, זה למשפחותם בעצם, זה המשפחה שלו. משפחה שלו היה קטנה, היה משפחה, המשפחה היא בתוך בתי אב, בתי אב בתוך שבט, והוא על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. ואומר אליו אדוני, כי יהיה אימך, והקיטה את מדיין כאיש אחד, איש אחד. ואומר אליו, אם נא מצאתי חן בעיניך, ועשית לי אות שאתה מדבר עמי. אל תמוש מזה עד בואי אליך, והוצאת את מנחתי והנחתי לפניך, ויאמר, אנוכי השם עד שובך. טוב, עד שהוא מבקש אות, למה? כי הוא לא ברור לו שזה מלאך, או לא ברור לו שהבשורה של המלאך היא אמיתית? למה הוא נזכר לבקש אות עכשיו? אם היה פוגש אותי מישהו ומתגלה אליי בתור מלאך, הדבר הראשון שהייתי בודק, זה שהוא באמת מלאך, הייתי מבקש אות, הייתי מתחיל באות. וגדעון בא ויעז גדי עזים ויפת קמח מצות, הבשר שם בסל, והמרק שם בפרור, ויוצא אליו אל תחת האלה, ויגש. אז הוא מכין לו מנחה. ויאמר אליו מלאך האלוהים, קח את הבשר ואת המצות, והנח אל הסלע הלז, ואת המרק שפוך, ויעז כן. וישלח מלאך אדוני את קצה המשענת אשר בידו, ויגע בבשר ובמצות, ותעל האש מן הצור, ותאכל את הבשר ואת המצות, ומלאך אדוני הלך מעיניו. ויער גדעון כי מלאך אדוני הוא, ויאמר גדעון, אדוני אלוהים, כי על כן ראיתי מלאך אדוני פנים אל פנים, ויאמר לו אדוני שלום לך, אל תירא לא תמות. ויבן שם גדעון מזבח לאדוני, ויקרא לו אדוני שלום, עד היום הזה עודנו באופרת אבי העזרי. טוב, אז אנחנו רואים מהלך מאוד, מאוד ייחודי, התגלות פרטית מאוד לגדעון. גדעון לא מדבר בצורה הכי נעימה או הכי מנומסת אל המלאך. כנראה שגם השאלות ששאלתי קשורות אחת לשנייה. ייתכן שהוא שואל עוד בסוף, כי מלאך זה לא כמו שאנחנו מדמיינים שאתה רואה איזה מישהו שמופיע עם כנפיים והוא גבוה בצבע לבן. לא. יכול להיות שההתגלות הזאת, יכול להיות שגם המלאך זה מלאכים אולי שליח, אולי אותו איש נביא שהגיע קודם לעם ישראל. אז גדעון מסופק, מסופק לזהות שלו, מסופק על עצם הבשורה, ולכן בסוף הוא מבקש את האות. רק בסוף הוא מבין שזה מלאך. והמלאך אוהב את התשובה. אוהב את התשובה של גדעון. גדעון הוא בגת. למה גדעון חובט חיטים בגת? התשובה הידועה. להניס בפני מדיין. הפרשנים פה שמים לב לכך שלהניס בפני מדיין לא במובן הפשוט של להשיג לעצמו אוכל. יש פה איזה משהו יותר מחתרתי. יש פה איזה משהו עם תעוזה. הוא חובט חיטים בגת כי בגורן המדיינים מחפשים. אז הוא חובט חיטים בגת, אף אחד לא יחפש אותו שם, אבל יש פה פעולה מחתרתית בסתר, שהיא אולי יוצרת איזשהו תסיסה מסוימת. עכשיו, דבר מעניין, שגדעון הולך להביא לו את המנחה כדי לקבל את האות, והוא מכין לו, מה הוא מכין לו? נקרא שוב את הפסוק, גדעון בא ויעז בדיזין ויפת קמח מצות. ויפת קמח מצות, אומר רשי, כן, הדבר הזה היה כל נפלאותם שסיפרו אבותינו, פסח היה. הדבר הזה תמיד מוזר, מופיע בכמה מקומות במדרשים ובמקרא, פסח היה. מה הקשר? גם אצל לוט כתוב, לוט מכין למלאכים שם מצות, פסח היה. מה שייך? אז הליצנים אומרים שתמיד המדרש כותב את זה בתמיע, פסח היה, מה הוא מביא מצות? שיפנק אותו, יביא פיתות, לפות. אבל כמובן שזה לא הפשט. הפשט הוא שבאמת באמת פסח היה. עכשיו, מלא פה אנחנו אחרי ליל הסדר, אבל אצל לוט, פרעה עוד לא נולד. איזה מין פסח? עכשיו, גם פה יש גם כן בעלי הדרש, מנסים, לראות, הנה, גדעון מביא לו את המצות, והוא מביא את זה עם מרק שם בפרור, פרור זה גדרה. רואים מכאן שגדעון הוא ככה, ככה רוצים להגיד על דרך ההלצה, גדעון רואים שהוא מביא לו את המצה, שהוא היה, הוא אוס פרדיו שהוא מתנגד, אבל מכאן החסידים מביאים ראיה לדין הזה, מה המלאך מיד עושה? קח את הבשר ואת המצות ונחל הסלע, ואת המרק שפוך, המלאך לא מוכן, לא מוכן לשתות את המרק עם הקנד הלך, הוא לא עושה דברים כאלה. אבל ברצינות, מכאן ראיה שפסח היה, הדבר הזה מאוד מוזר. אז חזל בעומק רואים פה הרבה רמזים לפסח. היה כל נפלאותיו, אמר לו, אמש, רשי מביא את זה, אמש יקרני אבא את ההלל. זאת אומרת שעכשיו אנחנו בסיטואציה הזאת שהוא חובד חיטים בגת, אנחנו ממש בפסח, ביום טוב ראשון. מותר לחבוד חיטים ביום טוב ראשון? טוב, קודם כל, במצבים מסוימים, אנחנו מבינים שבוודאי שכן. ואמש יקרני אבא את ההלל, ושמעתי שהיה אומר בצאת ישראל ממצרים, בליל הסדר המשפחתי הקטן שלנו, אנחנו שרנו בצאת ישראל ממצרים, ואתה נטשנו? אם צדיקים היו אבותינו יעשה לנו בזכותם, ואם רשעים היו, כשם שעשה להם נפלאותיו, כן יעשה לנו, והיה כל נפלאותיו. איפה אני עדיין עייף אתמול כששרנו, אילו ציינו ממצרים, דיינו? איפה כל הנפלאות האלה, ועכשיו אני יושב פה בגת וחובד חיטים? איפה כל הישועות האלה? אבל האמת שהקשר לפסח הוא הרבה יותר רחב פה. האיש הנביא שמגיע רק פרשייה לפני, מה הוא אומר להם? אני השם אלוהי ישראל, העליתי אתכם ממצרים, והעליתי אתכם, קרו עוד כמה דברים מאז יציאת מצרים עד לנקודה הזאת אצל גדעון. אבל זה בעניין האב, והציל אתכם יעד מצרים, יעד כל עוד, והגרש אותם מבניכם. האמת שאפילו המדיינים שעולים כהרבה לרוב, אפילו זה קונוטציה ליציאת מצרים. אנחנו רואים שפסח היה, בוודאי אצל לוט, זה עניין של מהות, יש פה מהות של גאולת פסח, יציאה משעבוד לחירות. אצל לוט כמובן הדברים יותר בולטים, מה חז"ל התכוונו להגיד פסח היה. אלא אצל לוט אנחנו רואים במיוחד, יש איזו כניסה אל הבית, המלאכים מכניסים אותו אל הבית, ואומרים לו תסתגר שם, בשביל מה? בשביל להיבדל מאנשי סדום, להיבדל מעבודה זרה. זה מה שעם ישראל עושה במצרים. תיכנסו אליו, משכו, קחו לכם צאן. 4 ימים, נכנסים, מתבדלים. רגע מחזקים את המהות הגרעינית, המשפחתית שלהם, ומתוך זה יציאה. אוכלים את המצות, המצות הבסיסיות, הדבר היסודי ביותר, מזכיר את העצמיות, השורש האמיתי שלך. זה המשמעות של פסח היה. אז נחזור רגע אחורה, מה האיש הנביא בא להגיד להם? אמרתי לכם, ככה במצרים עשיתם, אתם לא מקשיבים לי, והולך. ברור שלא. הנביא בא להגיד להם, תחזרו בתשובה, נקרא שוב פסוק זין, באי כי זעקו בני ישראל על אדוני על אודות מדיין, אז הם כן זועקים. ואז מה הנביא בא ואומר להם? את יציאת מצרים, מה בעצם הוא אומר להם? הוא אומר, יופי שאתם זועקים, אבל אתם עדיין אוחזים בעבודה זרה. אני יוצא אתכם מצרים, הכוונה היא, תיכנסו רגע הביתה, תבררו מה חשוב לכם, מה לא חשוב לכם, תתבדלו קצת ממה שמסביבכם, תחזקו את השורש הגרעיני שלכם, אחרי זה נוכל לגאול אתכם, אתם לא יכולים לאחוז גם בעבודה זרה, וגם לזעוק אל השם. אבל גדעון, בתוך כל המציאות הזאת, הוא עומד על שלו. הוא הולך ובתושייה, אבל הוא לא מאמין לבשורה של המלאך, כי הוא קטן, הוא פרטי, הוא משפחה אחת בסגר. אבל הוא יוצא, החוצה, ועל מי הוא משפיע ראשון? תמיד חושבים על אבא שלו. אבל לא, זה לא מה שקורה ראשון. הדבר הראשון שהוא משפיע, פסוק כף זין, הוא הולך, נקרא פסוק כף זין, הוא לוקח איתו, ויקח גדעון 10 אנשים מעבדיו. טוב, הם בלילה, גם הנחיות משרד הבריאות, גם בלילה, הולכים רק 10 אנשים. מקסימום, זה הכי הרבה, לפחות שיהיה איזה פרזיה הכי קטנה, אפשר לקיים לצורכי דת, נכון? מותר, מניין, בשטח פתוח. הוא לוקח 10 אנשים. והוא מצווה לעשות מעשה שהוא סיכון גדול, פסוק כ"ה, ויהי בלילה ההוא, ויאמר לאדוני, קח את פר השור אשר לאביך, הוא פר השני 7 שנים. מה זה הפר השני הזה? מה זה הפר הראשון, מה זה הפר השני? והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך, את האשרה אשר עליו תכרות, ובנית מזבח לאדוני אלוהיך על ראש המעוז הזה במערכה, ולקחת את הפר השני, ועלית עולה בעצי האשרה אשר תכרות. מה הסיפור הזה פה? אז פר השני, יש פה כמה הסברים בפרשנים, אבל ההסבר הרווח הוא שפר השני, זה היה את לכל אחד את הפר הראשון. הפר הראשון זה הפר שעובדים איתו. זה כלי העבודה, זה מחרשה, זה טרקטור. זה הפר הראשון. הפר השני זה פר אחר לגמרי. זה פר שמגדלים אותו לעבודה זרה. אבא של גדעון, יואש, לפי חז"ל הוא גם היה כומר לעבודה זרה. אז גדעון גדל בליל הסדר, שהם פתחו את הדלת לאליהו הנביא, הם גם הסתכלו החוצה, וראו, עושה מו, את הפר הגדול הזה שמגדלים במסירות נפש לעבודה זרה. למה אני אומר במסירות נפש? כי הוא פר שמגדלים אותו 7 שנים. הוא פר שמן ומפותם, כשלהם אין מה לאכול. זה פר במסירות נפש גידול אותו, והוא לוקח אותו, והוא שוחט אותו, וחז"ל אומרים שבאותו לילה, כשהוא שוחט את הפר הזה, אז התירו לו 8 דברים, שחוטי חוץ ולילה וזהות וכלי שרת וכלי השרה, והצי השרה, ומוקצה ונאבד, והוא עושה פה משהו מאוד מאוד מוזר מבחינה הלכתית, אבל יש מצבים שעושים דברים כאלה. מעניין, יש פה דיוק מדהים של המלבים והרלב"ג, גם שמו לב שפר שמגדלים אותו 7 שנים, המספר 7 שנים מצלצל להם מוכר. איפה הוא מוכר? בתחילת הפרק. פסוק א' בפרק ו', ויעשו בני ישראל הרע בעיני אדוני, ויתנם אדוני ביד מדיין 7 שנים. אומר המלבין, פר השני 7 שנים, הוא אומר, היה מתפתם 7 שנים שבעת החלו מדיין למשול על ישראל, נדרו להקריב פר הזה לעבודה זרה את יושיעו ממדיין, ופתמו במשך זמן ממשלת מדיין שהיה 7 שנים. הוא בער לו מה יעשה בפר השני. את הפר הזה אתה צריך להקריב, למה את הפר הזה? בוודאי. נו, עם ישראל זועק להשם, זועק להשם כשרע לו, אבל באותו זמן הוא ממשיך להכיל את הפר הזה לעבודה זרה, מה שבטוח. מאכילים גם את הפר של עבודה זרה, אולי משם תצא הישועה. אי אפשר לאחוז בזה ובזה. בפסח עם ישראל צריך לחזור לשורשיות שלו ולהתבדל, משחו וקחו לכם צאן, להוציאו, כי תועבת השם כל אלוהי מצרים. זה, אז, ואז מגיעה הסיטואציה הזאת, שהיא מוכר, הבאה בפסוק כ"ח, נקרא אותה, אנחנו צריכים קצת להזדרז, פסוק כ"ח, וישכימו אנשי העיר בבוקר, והנה נוטץ מזבח הבעל, באשרה אשר עליו קוראת, את הפר השני הוא עלה למזבח הבנוי, שוב מזבח אשרה, שמנצים אותו ובונים שם מזבח להשם. ויאמרו איש אל רעהו, מי עשה הדבר הזה? וידרשו ויבקשו ויאמרו, גדעון בן יואש עשה הדבר הזה. ויאמרו אנשי העיר אל יואש, הוצא את בנך וימות, כי נטץ את מזבח הבעל, וכי חרת האשרה אשר עליו. ויאמר יואש לכל אשר עמדו עליו, האתם תריבון לבעל, אם אתם תושיעון אותו, אשר יריב לו, יומת עד בוקר, אם אלוהים הוא יערב לו, כי נטץ את מזבחו. ויקרא לו ביום ההוא ירובעל, אמור, יערב בו הבעל, כי נטץ את מזבחו. כל הסיטואציה הזאת היא מוכרת, אנשים לפעמים לומדים את זה ואומרים, זה בדיוק כמו שקרה עם תרח. אבל האמת שהסיפור הוא הפוך. כל המדרש של תרח מיוסד על הסיפור המקראי הזה של גדעון. הוא קרא כרונולוגית מדרשית לפני כן, אבל ברור שהיסודות שלהם בסיפור הזה. הוויכוח הזה, ללעוג לאלוהי מצרים, ללעוג לבעל, ללעוג לעבודה זרה, ולהחליף אותה, לעזוב אותה, להבין שאי אפשר לעבוד גם וגם, זה הסיפור פה, זה הסיפור של מצרים, רגע להתכנס ולברר מה השור שלנו, איפה היסודות. ויש פה סיפור תנכי אחד שמרחף פה ברקע, סיפור שאי אפשר להתעלם ממנו. דרך אגב, אני התעלמתי פה מאוד כמה סיפורים, זה הקדשת משה לנבואה וכן הלאה. נעזוב את זה, כי אנחנו רוצים להתמקד רק בנושא של פסח. אבל שוב סיפור שעם ישראל צריך להחליט באיזה צד הוא. שוב סיפור עם ניחוחות של פסח, שהמילה פסח מוזכרת בו כמה פעמים. סיפור שלועגים לבעל ולאשרה. תצעקו יותר חזק, אולי הוא בדיוק בשנץ הבעל. ואחרי סגר ובצורת מרפאים את מזבח השם הארוס, ממש כמו פה. וגם בסיפור ההוא יורדת אש מן השמיים. ועם ישראל בסיפור ההוא כבר פוסח על שני הסעיפים. כבר מבינים על מה אני מדבר, נכון? מלכים בית פרק י"ח. פוסח על שני הסעיפים, זה לא עושה לא את זה ולא את זה. זה עושה גם את זה וגם את זה, וזו הטעות. אליהו בהר הכרמל. עם ישראל לא עבד רק את הבעל, עבד גם את הקדוש ברוך הוא. יותר מזה, אפילו אחאב, אני יכול לגלות לכם שהוא לא היה חסיד גדול של הבעל. מי שלחץ עליו זה אשתו, וגם השבר שלו זה הרי את בעל, מלך צידון, את בעל. כך קוראים למלך על שם האל, והם לחצו עליו, אז הוא עובד את הבעל, היה צריך כשרי מסחר, במיוחד בשעת בצורת, שם מצידון, אז יש להם יש להם כלכלה פורחת, צריך לחזק את ממלכת ישראל. אבל אחאב גם האמין באלוהי ישראל, לא היה לו שום בעיה איתו. היה לו בעיות אחרות איתו. אבל זה בדיוק הסיפור של פסח. ואותו סיפור שם במעמד הר הכרמל, שפוסחים על שני הזיב ויפסח על מזבח השם הארוס, אותו שורש, הנקודה הזאת, זה הסיפור של פסח. זה הסיפור של פסח מצרים, אי סל לבית אבות, סל לבית, להסתגר משפחתית, לברר, לחזור לתא הגרעיני ולהתעסק במהות, רק במהות, בלי שום ניפוח, בלי שום שיעור, לברר, לדעת שגם יחיד בתוך משפחה, שהיא המשפחה הכי קטנה בתוך בית האב, בתוך השבט, גם משם יכולה לצאת גאולה לכל עם ישראל. אז גדעון, בן יואש, יואש, מעניין השם הזה, נשמע לנו תמיד קצת כמו יאוש, אבל למעשה יואש זה דבר אחר לגמרי. היה לנו עוד שני מלכים עם שם דומה, מלכי יהודה, היה לנו את גם יואש, המלך, שהוא כמובן הוציא בשורת גאולה גדולה לעם ישראל, כשהוא יוצא מבית קודש הקודשים, יואש ויושיהו, גם כן משותף לשניהם שעושים בדק הבית. שניהם מרפאים את מזבח השם הארוז בעצם, שוב חוזרים אל העצמיות, וזה יואש מלשון אושיות, מרפאים את בית המקדש, חוזרים אל היסודות, אל האושיות של החיים שלנו. אז בדיוק זה המצב הזה. גדעון בן יואש, יואש גם כן היה אדם גדול מאוד לפי חזל, אבל כמו אותו דור מבולבלים, מחזיקים גם בזה וגם בזה. ואולי צריך לחשוב על זה, שזה לא רק היה פעם בתקופת התנ"ך, דרך אגב בכל התנ"ך, לרוב, כשעם ישראל עובד עבודה זרה, זה בדרך כלל היה בשיתוף. זה לא רק עבודה זרה, לא רק בעל, זה יכול להיות גם בעל וגם אשרה, וגם עוד כל מיני דברים אחרים, וגם את הקדוש ברוך הוא. אולי גם קצת בדורנו אנחנו לפעמים עובדים את הקדוש ברוך הוא, בוודאי עבודה זרה בימינו זה לכאורה לא שייך, אבל לפעמים גם עבודה זרה מודרנית, אנחנו עובדים ביחד, בשיתוף, בשיתוף נחמד, בשיתוף עדין, בשיתוף כזה מודרני, עם עבודת השם שלנו. יש לזה מקום להרחיב, וזה שווה שיעור לפסח, למה זה יציאה לחירות. אבל אז אני זורר רק כנקודה למחשבה, רגע לפני שאני מסיים את השיעור. באמת, האם יש גם אצלנו, בחיים הפרטיים שלנו, איזה שיתוף של עבודה זרה אחרת, יפה כזאת, שאנחנו מכניסים לתוך הבית, ואולי פסח זה הזמן לנתח ולברר את הדברים האלה, ולחזור אל המהות. אז נסיים ונאמר, אין ספק, אנחנו במצב כפוי, ולמה הקדוש ברוך הוא מביא כזאת מגפה נוראית לעולם, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעביר כל מגפה מעל עמו ומעל כל העולם? אבל למה הוא עושה את זה אנחנו לא יודעים. בוודאי אנחנו כן יודעים שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, ויש מנהיג לבירה, זה לא טעות. ואם זה לא טעות, וזה הכל מונהג, אז אין ספק שעבודת השם שלנו, והיציאה המשפחתית שלנו לחירות בליל הסדר תש"פ, היא תבוא בנתיב הגרעיני הבסיסי הזה. ואני חייב לומר, יש מיזמים נפלאים, מה שאנחנו שמענו בשם רבי יואל בן נון, לחדש את ערב פסח, או לשיר מהמרפסות בזמן ליל הסדר, כל זה דברים נפלאים, ובאמת, אולי הכל דכפין של הפסח הזה, זה לחשוב על כל אותם אנשים שיושבים בודדים בליל הסדר. אבל, בצד השני של המטבע, לא סותר, אדרבה, אמרתי, זה מאוד מאוד חשוב, זה העיקר, לחשוב כל דכפין יותר ויכול. אבל גם נלמד מהמקום שהקדוש ברוך הוא דחף אותנו אליו, שלח אותנו אליו, לא לפחד מזה. לא לפחד מהליל הסדר הקטן, הפרטי, לבד בסלון בבית שלנו. ייתכן שכל גאולת הסדר, גאולת פסח של תש"פ, היא תבוא דרך אדם אחד קטן, דרך משפחה אחת פרטית, דרך משפחה קטנה שנמצאת בהסגר. אז בעזרת השם, שבליל הסדר הזה, כל אחד ואחד מאיתנו, אתם ובני משפחותיכם, הקדוש ברוך הוא יערה לנו את אורו ממרום, ואנחנו נזכה לצאת לחירות אמיתית, במובן הכי יסודי ופרטי, המשפחתי שלנו, כל בית ימשוך לעצמו את הסל, לבית אבות, סל הבית, יסתגר בתוך עצמו. ומתוך זה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יראינו נפלאות. שיהיה פסח כשר ושמח לכולם.